רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, אנחנו כרגלנו נדבר עם אנשים שמתמחים בנושאים שעליהם הם מדברים. ננסה להבין עם מומחה נפט על משבר הנפט, עד כמה הוא שונה ממשבר הנפט של 1974 שהסתיים השבוע לפני 52 שנה. ננסה להבין לאן הולכים הכספים הקואליציונים לחרדים. מה הנזק האמיתי למשק, לכל אחד מאיתנו, כשכמחצית הגברים החרדים לא עובדים, והיעדר לימודי הליבה ולצעירים. נדבר על מיגון, או יותר נכון, היעדר מיגון של מחלקות בבתי חולים. נפגוש עמותה שמטרה לחזק את המשפחות של אלה שתורמים, משפחות המילואים. נחגוג אלבום חדש לזמר, היצר והמלחין המיתולוגי אילן וירצברג, ועוד, קודם כל, לתקציב המדינה, בשקט בשקט, או בלי הרבה רעש, תקציב המדינה אמור להיות מאושר בכנסת בשבוע הבא. בתקופות מלחמה כנראה יותר קל להעביר תקציבים. בוקר טוב ליהודה שרוני, הפרשן ועורך הכלכלי במעריב.
בוקר טוב, יורם, לך ולמאזינים.
התקציב הזה בכלל יהיה רלוונטי כשאנחנו מסתכלים על מלחמה ותוצאות המלחמה?
הוא לא רלוונטי בעצם ממתי שהציגו אותו לראשונה, ולראיה זה שהוא השתנה כבר מספר פעמים, נדמה לי 3 פעמים. מאז שהציגו אותו לראשונה, הפעם האחרונה זה היה בשבוע שעבר, כשהביאו את התקציב המתוקן עם חריגה בגרעון ל-5.1% מהתוצר. אתמול הגיעו להבנה עם הבנקים, אז הגרעון ירד. בקיצור, כל מספר זוכה, כך שבסופו של דבר התקציב הוא מאוד מאוד נזיל. בוודאי שהוא עונה על צורכי הביטחון, אבל הוא לא רלוונטי, אין בו שום בשורה לאזרח. איך אמר שר הזמר הזה? בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. זה פחות או יותר התקציב.
כי לפחות מבחינת שינויים מבניים בכלכלה, במשק, דברים שהם יצרו צמיחה בהמשך, אנחנו לא רואים פה בעצם שום בשורה?
במסגרת התקציב היה אמור להיות מאושר חוק ההסדרים, כשהוא אמור היה לכלול כמה רפורמות, גם ככה החוק הזה היה רזה, אבל כל הרפורמות האלה ירדו מסדר היום, אנחנו מדברים על מיסוי מקרקעין, אנחנו מדברים על הרפורמה במשק החלב, הדברים האלה יצאו מהתקציב, מה שנשאר זה דברים קלים ששר האוצר יכול להעביר, כמו ריווח מדרגות המס, או השחיטה באיומים כנגד הבנקים שהם נאלצו לשלם דמי שתיקה או דמי חסות של 3 מיליארד שקל, כדי ששר האוצר לא יעביר בחקיקה בעייתית ומוטלת בספק את הרצון למסות את הבנקים בשנים הקרובות, כך שהשלושה מיליארד שקל יעזרו לו להוריד טיפה את הגרעון, אבל חוץ מזה וקיצוץ נוסף בתקציבים של משרדי הממשלה וביטול הקיצוץ של 150 מיליון שקל, תראה כמה שינויים נעשים תוך כמה ימים לאזור הצפון, בעצם אין בתקציב הזה הרבה.
יש בו איזה קופה רזרבה ללא מגבלות של 5.8 מיליארד שקלים, שזה יכול להיות לצורכי ביטחון, אבל זה יכול להיות לכל דבר אחר. יש לזה תקדים שסכום כזה יושב בעצם ללא הגדרה?
לא, אז אין תקדים לזה, ואגב, ההגדרה של ה-5.8 מיליארד שקלים שונתה אתמול בלחץ אנשי האופוזיציה בוועדת הכספים, סוכם שהכסף הזה יועד אך ורק לצורכי ביטחון או לצרכים אזרחיים שקשורים למלחמה, ובשום אופן לא לשום מטרה עלומה שעלולה להביא לשימוש בכספים לא ראויים, כמו כספים קואליציוניים. זה לזכותה של האופוזיציה ייאמר. בהתחלה באמת הסכום הזה היה לא מוגדר, לא צבוע, לא שככה הכספים הקואליציונים לא זרמו, אבל לפחות ברגע האחרון הדבר הזה נמנע. אגב, אני לא מבין למה צריך רזרבה, כי בסופו של דבר, ברגע שיש צורך, במיוחד בתקציב למערכת הביטחון, אז פותחים מחדש את התקציב ללא שום רזרבה.
הגזרות הגנה, יש פה דווקא הקלה בריווח מדרגה אחת. קודם כל נזכיר שמדרגות המס כבר בעצם הוקפרו מאז מלחמת אוקטובר, כלומר כבר שנתיים בעצם אין עדכון שמדרגות המס, זאת אומרת שאנחנו בעצם ריאלית משלמים יותר מס.
נכון.
ויש היגיון בלתת את ההקלה הזאת, כשבעצם מאחוריה יש המשך, סליחה, לצפצופים האלה, אבל זה הציפצופים שכולנו מקבלים, אני חושב.
כן, כן. יש לנו 10 דקות לסיים את הרעיון.
אתה קובע, אנחנו נדאג שאתה תהיה ממוגן כמו שצריך. בסוף בסוף יש היגיון ב...
אז אין היגיון. אני אגיד לך למה. כי מדובר פה בהוצאה של יותר מ5 מיליארד שקלים. זה נכון בעיתות שבתקציב אין בעיות, אין אתגרים, אין תוספת של 32 מיליארדי שקלים למערכת הביטחון ברגע האחרון. אבל אם רוצים באמת לתת הטבה לאזרחים, אז כדאי שההטבה תהיה רוחבית. למשל, לבטל את ההעלאה או להפסיק את ההעלאה של 1% במע"מ. זה היה הרבה יותר הגיוני ושוויוני לגבי כל האוכלוסייה שבכלל לא נהנים משכר של 16,000 שקלים ומעלה, שזה הרלוונטיות לגבי המדרגות. לנושא הזה לא היה מקור תקציבי, כי המקור okay. של הטלת מס על קרקעות לא יצא אל הפועל, אז לקחו את ה3 מיליארדי שקלים לבנקים ואמרו, הנה, זה המקור התקציבי. אני חושב שלא היה צריך לעשות את זה, יש דברים אחרים, יש אתגרים אחרים. אני חושב שבתקופה כזאת צריך שהגירעון יהיה כמה שפחות גבוה, כי בסופו של דבר כולנו נשלם את מחיר הגירעון. Okay. כי מה זה גירעון? זה כמו אוברדרפט בבנק, אתה מגדיל את האוברדרפט, אתה משלם הרבה יותר ריבית, וכמובן החזרי קרן. כן. את כל זה אנחנו נצטרך לעשות מיד אחרי המלחמה.
זה יגיע גם אחרי הבחירות.
שהיא תיגמר בהקדם האפשרי.
יהודה שרוני, הפרשן ועורך הכלכלי במעריב, תודה רבה לתובנות.
תודה, בוקר טוב.
אנחנו מיד נתחבר לחדשות. תודה רבה. אז בשיחה הקודמת דיברנו על תקציב המדינה, על זה שאין בו הרבה בשורות מבחינת צמיחה, ואנחנו נצטרך הרבה צמיחה כשנצא ותסתיים המערכה הזאת, היא עולה לנו הרבה מאוד כסף, אנחנו נשלם על זה הרבה מאוד כסף. בוקר טוב לדוקטור גלעד מלאך, עמית מחקר בתוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה.
בוקר טוב.
בתקציב הזה יש סכומים נוספים שכרגע עוברים לצורכי ישיבות והצרכים הקואליציוניים של מפלגות החרדיות, נכון?
נכון, אנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של כ5 מיליארד שקלים.
שזה בלשון המתה, כסף שהולך לא למשהו יצרני. אני רוצה לעזר בך בלהבין את המשמעות של היעדר עבודה מצד הגברים החרדים בעיקר. בערך 50% לא מועסקים, זה הנתון?
נכון, רגע, רק אני אגיד שהסכום שאמרתי זה כלל הכספים הקואליציוניים, כן. שנתח מרכזי מהם הולך לחרדים, ואם אתה מתייחס ספציפי, אז תקציב הישיבות, מה שנקרא מוסדות תורניים, זה תוספת קואליציונית של 1.6 מיליארד, וזה בדיוק דוגמה לכספים שהם לא רק הולכים, כאילו עולים לתקציב המדינה, אלא בעצם הם דוחפים לך או מסייעים לכך שגברים חרדים יבחרו לא לעבוד. אז כן, כן. השיעור התעסוקה הוא 51-52% לעומת כמעט 90% במגזר הכללי, אז זה בעצם הפער שצריך להדביק, אבל בעצם הממשלה דוחפת לכיוון הפוך.
והנזק הוא באמת נזק של עשרות מיליארדים, היעדר העבודה הזה, זה הנזק הישיר לתוצר? יש מספר? יש עומדן שלך?
נכון, נכון. העומדן הוא, כלומר, כשאנחנו באים ואומרים, אם הרפרנס שלנו זה אוכלוסיית הגברים היהודים שאינם חרדים, אם חרדים היו עובדים באותו היקף, אבל זה לא רק, אנחנו מרבים לדבר על שיעור התעסוקה שהוא נמוך, אבל גם רמת ההכנסה היא מאוד נמוכה, היא פחות מ-50% גבר חרדי שעובד, ולכן התוצר נמוך. כלומר, בסוף, גם אם גבר חרדי יוצא לעבוד, הוא בעצם תורם תרומה נמוכה יחסית לתוצר. אבל אם אנחנו באים ואומרים, גם את זה וגם את זה, כלומר, שיעור תעסוקה גבוה, תוצר גבוה, כלומר, כל המערך של החינוך החרדי והכניסה לתעסוקה משתנה, אז התוצר היה עולה בעשרות מיליארדים, כ-60 מיליארד, זה סדר גודל, זה משמעותי מאוד.
והצד השני, שזה לא רק פגיעה בתוצר, אלא יש לנו הנחות בארנונה, שזה נגזר ממספר ילדים ומצב סוציו-אקונומי, ובעצם רשויות מסוימות מוחלשות הרבה יותר.
כן, בסופו של דבר, ברגע שהאוכלוסייה החרדית, הגברים חרדים בוחרים לא לעבוד, אז בעצם יש פה שורה של תוצאות שנגזרת מכך שהם אוכלוסיית רווחה, נאמר, או אוכלוסייה חלשה, והמדינה תומכת, אז מטבע הדברים שהם זכאים, כלומר, לסבסוד בתחומים מסוימים, בתחומים שציינת, יש גם דברים שקשורים לגודל המשפחה, נניח בזכאות, בהקשר של הלוואות, בדיור וכל מיני דברים, אז בעצם זה, הבחירה הזאת שלא לעבוד היא לא רק פוגעת בתוצר, אלא היא גם מחייבת הקצאת משאבים, כלומר נכנס פחות ויוצא יותר, זה מבחינת תקציב המדינה.
כן, ואנחנו התבשרנו שכרגע חוק, המכונה חוק הגיוס ואחרים מכנים אותו חוק ההשתמטות, הוא בעצם חוק שלא עבר, זה אומר שסנקציות אמורות להיות מוטלות על אלה שלא מתגייסים, אפילו לא מתייצבים בלשכת הגיוס. עד כמה הסנקציות האלה אפקטיביות ועד כמה הם ידחפו אנשים להתגייס?
העניין הוא כזה, שבעצם המצב החוקי הוא שהסטטוס של חרדים משתמטים דומה לסטטוס של כל אזרח שמשתמט, ולכאורה אחרי זמן מסוים יש שולחים לו מכתבים, מתקשרים אליו, יש איזה תהליך שלוקח גם זמן, אבל פחות או יותר, אחרי שנה נניח, צריכים לעצור אותו. להכניס אותו, עושים לו משפט, נכנס לכלא, וזה סיפור, זה לא קורה. כלומר, אין בעצם המדינה לא בעצם משווה את ההתייחסות שלה, ועל זה יש בגץ בימים אלה, זה נדחה בגלל המלחמה. כלומר, יש פה אי שוויון ביחס למי שלא מתייצב. העניין הוא שאני אומר, גם לדעתי, גם כשיעשו חוק חדש כנראה בממשלה הבאה, אני חושב שנכון להתמקד בסנקציות כלכליות, אבל הרבה יותר מאשר שעושים עכשיו. כלומר, כרגע אנחנו רואים סנקציות בעיקר על תקציב המוסדות, תקציב הישיבות מה שנקרא, שבעצם הם לא מקבלים תמיכה, הישיבות של אותם משתמטים. עבורם יש לנו את מעונות היום שגם התפרסם והיה על זה הרבה שיח, שגם הם לא מקבלים תמיכה במעונות, אבל יש בהחלט עוד סל שלם של כלים שאפשר להוסיף כדי לייצר את השינוי בהתנהגות, כלומר שחלק הרבה הרבה יותר משמעותי, אנחנו כן רואים עלייה במספר מתגייסים, ובהחלט יכול להיות שגם הסנקציות הקיימות משפיעות בעניין הזה, אבל לצורך העניין הזכרנו במילה את עניין הדיור, אם הטבות בדיור היו מותנות בזה שאתה לא משתמט, אז מדובר פה בהטבות של מאות אלפי שקלים שאנשים זכאים להם כיום, וזה יכול לייצר שינוי מאוד משמעותי.
כן, זה מדהים שתודה, אנחנו מסתכלים על אלה, ותודה, בהמשך התוכנית נדבר על משפחות המילואים ומה שעובר עליהם. הפער הוא בלתי נתפס בין הטבות שמקבל מילואימניק לבין הטבות שמקבל משתמט. כשאני אומר פער בלתי נתפס, זה אומר שהפער הוא מאוד מאוד קטן.
כלומר, בסופו של דבר, זה שהמדינה באה ואומרת, אני אומר, בעיניים של המדינה, הרי המצב החוקי בא ואומר שההתנהגות הזאת, כלומר, השתמטות היא עבירה על החוק.
כן.
אז זה שבן אדם עובר על החוק בצורה בוטה, כלומר, זה חוק שירות ביטחון, זה לא שהוא נסע במהירות גבוהה מהמותר. זה עובר על חוק שירות ביטחון, והמדינה מתקצבת אותו בדרכים שונות, ואז זה דבר שהוא באמת קשה לקבל אותו, ולכן נכון גם לתקן אותו.
היה מנגנון של מחרים ושל אנשים בתוך הקהילה החרדית, וכשאני מדבר זה בהכללה, כי לא כולם כאלה, אבל חלק גדול כן, שבעצם עוזרים, פעם זה היה בתלושים הפיקטיביים שאני מקווה, תלושי שכר פיקטיביים שאני מקווה שזה נסגר, אבל יש היום בעצם מנגנונים שמסייעים למי שמשתמט מגיוס בכל זאת להימנע מסנקציות כלכליות?
יש דברים, כלומר, הייתי מחלק את זה לכמה עניינים. יש היבט אחד שקשור לקבלת מעמד של פטור. כלומר, בן אדם שמקבל פטור משירות, פטור מסיבות בדרך כלל רפואיות, רפואיות זה יכול להיות בריאותיות, זה יכול להיות נפשיות, הוא מקבל פטור, אותו אדם הוא זכאי לתקציבים. ולכן אנחנו רואים ששיעור המקבלים של פטור בעילה של, בעילה בריאותית, נפשית, כל הדברים האלה, במגזר החרדי הוא גבוה פי 3 ו-4 המגזר היהודי הכללי. אז אתה יכול להבין מפה עכשיו, אתה מניח שכמות החולים או פגועי הנפש במגזר החרדי לא גבוהה יותר. אז אתה יכול לשער שיש פה הרווח הזה הוא כתוצאה מקומבינות, כן? אז אתה רואה שזה ענף, כי באמת זה למעלה מ-20% מאותם צעירים,
כן.
יש להם את הזכאות לפטור, לא מתוך תורתם אומנותם, שכבר לא קיים כיום, אלא מכוח מהסיבות שציינתי, לעומת אחוזים בודדים במגזר הכללי. אז זה בית אחד. ובית שני, זה למצוא את הדרך להמשיך לקבל תקציבים, למשל, למעונות יום, באמצעות הצהרה על עבודה, גם אם אתה לא עובד, וכל מיני דברים כאלה, יש מנגנונים כאלה, והלגיטימציה הרבה פעמים, גם כקבוצת מיעוט, אתה יודע, יש לגיטימציה לא לשמור על החוק, ובוודאי קבוצת מיעוט שאומרת, אנחנו קבוצה נרדפת, ומתענים ומתעללים בעולם התורה, והיועמשית וכל הטיעונים הללו, אז הם מייצרים יותר לגיטימציה שמתחברת, כלומר זה גם לגיטימציה וגם כפי שאתה ציינת, זה איזשהו מנגנון שככה בנוי, מנגנון קהילתי מאוד חזק, אז אתה יודע, מפלא אוזן וברשתות, לא משנה, הם רוצים את הדרך להפיץ את המידע, אז יש, אנחנו מכירים גם מעקפים. אבל אני אומר, מצד שני, בהחלט, יש כמה דברים שהמדינה כן עשתה, ציינו את אותו תקציב הישיבות המעונות וזה, וזה כן נוגע לרבים, ויש לזה איזושהי השפעה.
כן, אנחנו רואים שיש פה קהילה שלמה ש... אני אגיד את זה אולי בעדינות, אבל לא תגנוב, זה מאדם פרטי זה כנראה דיבר מאוד מאוד חשוב, אבל לגנוב מקופת המדינה זה די לגיטימי.
ונכון שזה, היחס הוא שונה לחלוטין, כלומר, כאילו הדגש בחברה החרדי על אי גניבה ברמת הפרט הוא דגש מאוד מאוד חזק.
Mm-hmm.
הקפדה יתרה בעניין הזה, ולעומת זאת, ביחס למדינה, זה נתפס כמשהו אחר לגמרי, כמשהו לגיטימי. אנחנו ראינו את זה בהרבה תחומים, גם נניח בתחום של מוסדות החינוך, כלומר, ברגע שעברו עכשיו לתקצוב שהוא נורמטיבי, כלומר, בהתאם להוצאות, אז פתאום אנחנו רואים שחלק מההוצאות נעלמות וירדו, כלומר, אנחנו רואים את זה בצורה גורפת, יחס הרבה יותר עברירי ביחס לתקציבי מדינה ולגיטימציה לקחת יותר, להציר דברים שבאופן שהם לא נכונים ולהשתמש בדרך הזאת, זה לקבל יותר משאבים.
אני חושב שבעתיד, אתה יודע, אפילו הנתונים הכלכליים שאנחנו מדברים עליהם ודברים אחרים יהיו נושא למחלוקת, כי היום אפשר לזרוק כל מספר. אני מקווה שתמשיכו להשמיע את קולכם כמו שאתם עושים עכשיו. דוקטור גלעד מלאך, עמית מחקר בתוכנית חרדים, המכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה
כן.
רבה על השיחה.
אני חושב שהנושא חשוב מאוד, ואני חושב שיותר ויותר מבינים את זה היום.
כן, זה עתידנו פה, בטח לאלה שמדמיינים מדינה שבה עובדים, תורמים ומסגשגים. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך, יום
טוב. השבוע לפני 52 שנה הסתיים משבר הנפט של שנות ה-70, אותו משבר שבעצם בעקבות מלחמת יום כיפור, מדינות אופק הטילו אמברגו נפט, מחירי הנפט עלו בכל העולם, אפילו פה בישראל הרגשנו מחסור בדלק, או לפחות המדינה ניסתה לקצוב את הדלק באמצעות מדבקות. כל אחד עשה מדבקה ליום שבו אסור היה לו לנסוע. מי ששבר שבת שם מדבקה כחולה עם שין, ומי שלא בחר ביום אחר שבו הרכב לא נוסע. עד כמה דומה המשבר הזה למשבר הנוכחי ועד כמה הוא שונה? איתנו דוקטור אילי רטיג, מרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
זה משבר של אז ומשבר של היום, אם אני מסתכל עליו. המצב של העולם אמור להיות יותר טוב, מקורות הנפט הרבה יותר מבוזרים?
הרבה יותר טוב. העולם למד לקח משמעותי מחרם הנפט הערבי בשנות ה-70. קודם כל יש לנו הרבה יותר מסיקות נפט מאז. פעם בערך 45% מהנפט בעולם הופק על ידי מדינות ערב. היום זה יותר כמו 25%. נוצר מצב של בורסת נפט עולמית על מנת לאפשר למדינות לסחור בנפט בלי צורך בחוזים כבולים. יש מאגרים אסטרטגיים, אחד מהדברים הלקחים מחרם הנפט הערבי אז היה שכל מדינה צריכה לשמור על מאגרים אסטרטגיים של נפט לפחות ל-90 יום קדימה.
Mm-hmm.
יש מדינות ששומרות ל-250 יום קדימה כמו ארצות הברית וסין. סוכנות האנרגיה הבינלאומית הוקמה בעקבות החרם בדיוק על מנת לתאם מצבים כאלה, אז אנחנו באמת במציאות שונה מאוד ממה שהיה פעם. אנחנו גם פחות תלויים בנפט להפקת חשמל למשל, כמו פעם. אז השוק ערוך הרבה יותר למשברים כאלה ממה שהיה פעם.
אז מדוע מחיר החבית כשעולה, האם הוא אמור להשפיע על המחיר בתחנת הדלק בארצות הברית, שזה המקום החשוב ביותר כרגע, אבל ברחבי אירופה גם כן, אם מצב הנפט הוא בעצם שאין מחסור, בטח לא בטווח של חודשים, המחיר לנפט שעולה זה רק מבחינת מסחר?
תראה, כרגע אין באמת מחסור אמיתי בנפט גולמי, יש אזורים שיש מחסור בדלקים, כלומר כשאתה לוקח נפט גולמי אתה צריך לזקק אותו לדלקים שונים, לבנזין, לסולר ולכולי, ובתי הזיקוק המשמעותיים למשל באסיה הודיעו שהם לא מייצאים דלקים וזה יוצר מחסור במדינות כמו תאילנד ופיליפינים. בארצות הברית אין מחסור, לא של נפט גולמי ולא של דלקים, גם אם מחיר הנפט עולה הוא לא אמור להשפיע באופן מיידי על מחיר הדלק, כי הנפט כבר זוקק וכולי, אבל זה חברות פרטיות בארצות הברית, הן מרוויחות מעלאת המחירים, הן צופות עלייה בהמשך, ולכן הן רוצות לחסות על ההפסדים כבר עכשיו. אז אנחנו רואים כבר עכשיו עלייה של מחירי דלק בארצות הברית, אבל זה לא באמת משקף שהוא מחסור, יותר כמו התכוננות לקראת.
זה גם הזכרת בצדק שיש לא רק את הנפט הגולמי, אלא בעצם את התזקיקים, אותו בנזין, סולר, דלק למטוסים, דלק סילוני. אבל יכולה להיות פגיעה בבתי זיקוק, וכמו שגילינו גם אצלנו, זה משהו שכן יכול להשפיע בעצם על זמינות בתחנות דלק, אם זה קורה לא בארצות הברית, אבל במזרח התיכון בוודאי.
כן, אחד מהדברים שנחסמים על ידי סגירת מצר הורמוז זה לא רק נפט גולמי, אלא גם העובדה שמדינות המפרץ מזקקות הרבה בעצמן ומוכרות דלקים. הודו למשל, אירופה למשל הפסיקה לקנות נפט גולמי מרוסיה, אבל זה רק על הנייר. בפועל מה שקורה זה שרוסיה מוכרת את הנפט הגולמי להודו, הודו יש לה בתי זיקוק ענקיים, ואז היא מוכרת דלקים לאירופה וזה בעצם נפט רוסי. אז זה סוג של מעקף שאנחנו עושים. אוסטרליה למשל עכשיו אין לה מחסור בנפט, אבל כן יש לה מחסור בדלקים, בגלל שבעשור האחרון אוסטרליה החליטה לסגור את רוב בתי הזיקוק שלה. יש לה היום רק שני בתי זיקוק, זה מספיק בערך ל-20% מהתצרוכת שלה, כי היא חישבה שעדיף לה פשוט לזקק את הנפט בסינגפור או בסין, ולקנות את זה בזול יותר. היום יכול להיות שהיא מתחרטת על זה, יש יתרון אסטרטגי בזה שאתה מחזיק ביכולת הזיקוק שלך בעצמך, הרבה יותר קל להשיג נפט גולמי בעת משבר מאשר דלקים, במיוחד דלקים מיוחדים כמו דלק סילוני למטוסים. אז יש איזשהו יתרון בזה שאתה יכול בעצמך לזקק את הנפט.
ומצרי הורמוז תמיד היו הבטן הרכה של מדינות המפרץ. אני ממש זוכר עוד בשלב המהפכה באיראן ב-79 שדיברו על זה שבעצם פתאום יש סכנה לזרימת הנפט אז. יש פתרונות אחרים ברמה של צינורות? קראתי באיזשהו מקום שהסעודים כן יודעים להוביל נפט לכיוון ים סוף.
כן, הרעיון שאיראן תחסום את מצר הורמוז היה איום ישן, כבר בשנות ה-80 היא גם ניסתה לעשות את זה לקראת סוף מלחמת איראן-עיראק, ומדינות התכוננו לדברים האלה מראש. שתי מדינות במיוחד, ערב הסעודית בנתה צינור שעוקף לחלוטין את מצר הורמוז ומעביר נפט כל הדרך לים האדום, לנמל ינבו. היא יכולה להעביר דרך הצינור הזה בין 5-7 מיליון חביות ביום, מתוך 9.5 מיליון שהיא מייצאת, זה רוב הנפט. איחוד האמירויות, יש לה צינור שעוקף את מצר הורמוז, שמסתיים בנמל פוג'יירה, שהוא לעתים גם מותקף על ידי איראן, יכול להעביר עוד 1.5 מיליון חביות. אז כשאנחנו מדברים על זה שמצר הורמוז ביום רגיל, 21 מיליון חביות עוברות דרכו, בפועל כרגע אנחנו מדברים רק על 10 מיליון חביות שתקועות שם, כי לבערך 11 מיליון חביות יש דרך לעקוף את המצר, ואיראן בעצמה עדיין מייצאת נפט, ארצות הברית לא מונעת את זה ממנה כרגע.
בינתיים, כמו שאומרים, כן, כי כל יום יש לנו פה התפתחות, ואתה יודע, עוד אנחנו דיברנו וקבענו את השיחה הזאת מראש, אז גם בתי הזיקוק שלנו נפגעו. יש משהו רשמי שמותר לדבר על הפגיעה עצמה? כי אנחנו לא שומעים לא צפירת הרגעה ששום דבר לא קרה, אבל גם לא שומעים שנפגע יכולת הזיקוק בחיפה.
אין לי מידע מיוחד, אני חיפאי, אני רואה את זה מהחלון, זה לא נראה כמו ממה שאני רואה משהו רציני, זה גם שברי ירות לפי הבנתי, כן. אבל אני לא יודע להגיד. לישראל יש מאגרים אסטרטגיים גם לעניין הזה, היא נערכה, אנחנו כבר 2.5 לתוך מלחמה, אז אני מאמין שהרשויות פה ערוכות לזה.
לא ראיתי אנשים ממהרים לתדלק.
לא, לא ממש.
אנחנו לא שם, ונקווה שלא נהיה שם. עד כמה בסוף עולם שמסתמך על אנרגיות חילופיות, עד כמה זה ידחוף עכשיו מדינות שבעקבות אסון פוקושימה ביפן החליטו שאנרגיה גרעינית זה פחות מעניין, וכמובן אנרגיות אחרות, אתה צופה שהעולם עוד פעם ידחוף לכיוונים האלה?
תראה, זה הלקח הכי מעניין ממשבר הנפט בשנות ה-70, מחרם הנפט הערבי. מדינות ערב התחרטו על החרם הזה. מה שהם עשו זה העלו פי ארבע את מחיר הנפט, יצרו פאניקה בעולם, והעולם רץ לעבר אנרגיות חלופיות. רוב הכורים הגרעיניים שאתה רואה עכשיו באירופה, שעכשיו נסגרים אחרי 50 שנה, נבנו בעקבות חרם הנפט הערבי, כי הנפט שימש להפקת חשמל וחיפשנו מקורות אחרים. המקורות האלה מאוד יקרים, אבל כשהנפט נהיה כל כך יקר, אז זה משתלם. נהיינו יעילים יותר, המכוניות נהיו יעילות יותר, והמשבר רק גרם לנו להתקדם מבחינה טכנולוגית, הרבה יותר מאשר אם לא היה את המשבר הזה. אנחנו רואים תהליך דומה עכשיו באירופה, בגלל שרוסיה פלשה לאוקראינה וזה יצר משבר של גז ומחירי חשמל באירופה, פתאום האירופאים שהיו כל כך נגד אנרגיה גרעינית לאורך השנים ורק רצו לסגור את הקורים, עכשיו מדברים על דחייה, על רנסנס גרעיני. רכבים חשמליים גם ישחקו לתוך זה.
כן.
מה שאנחנו בדרך כלל רואים זה שמשברי נפט יוצרים דחיפה לעבר טכנולוגיות חדשות שבסופו של דבר מייתרות את או לפחות מפחיתות את הצורך שלנו בנפט.
כן, טוב, לפי מה שאתה מתאר זה משבר אחר מ-74 גם מבחינת המחסור בזה. הפאניקה של אירופה ששוב היא תהיה עם חורף קר בחורף הבא, החורף הזה כבר נגמר, היא כנראה פאניקה מיותרת.
נכון, דווקא אירופה, צריך להגיד, יותר חסינה ממה שקורה כרגע במדינות המפרץ. הנפט של הרובו בכלל לא מגיע מהמפרץ, רק קצת מערב הסעודית ומעיראק, ויש צינורות עוקפים. הגז שלה כמעט ולא מגיע ממדינות המפרץ, קטר מספקת רק לאיטליה ובלגיה גז. אירופה די חסינה, את הגז היא צריכה רק בחורף, כמו שאמרת, אז היא לא מודאגת כרגע, היא גם הוציאה הודעה שהיא לא צופה איזשהו מחסור בנפט בזמן הקרוב. היא דווקא למדה כמה לקחים מהמשבר מול רוסיה,
כן.
והיא ארוחה טוב.
ואפרופו רוסיה, אני מניח שהם מחייכים עכשיו, לפחות בכל מה נוגע לייצוא הנפט הרוסי, שהוא מאוד משמעותי מבחינת הכסף שהם יכולים לקבל, ואולי אפילו הסרת חלק מהסנקציות שהיו נגדם.
נכון, אחד מהסיבות שמחירי הנפט לא קפצו עוד יותר, האיראנים הרי קיבלו שהמלחמה תהיה תוביל לזה של מחירי נפט ב-$200, אנחנו ב-$110, זה נחשב מחיר מצוין, יחסית לתרחיש יומדים. אחת מהסיבות לזה זה שהשוק היה מוצף בנפט בחודשים שלפני המלחמה, בעיקר נפט רוסי שהם לא הצליחו למכור. יש בערך לפי הערכות 150 מיליון חביות של נפט שפשוט יושבות במים, במחליות רוסיות שאף אחד לא קונה, ועכשיו בגלל המלחמה פתאום גם המחיר עלה, גם למרות הסנקציות מדינות קונות את הנפט הרוסי, ארה״ב אפילו ישרה להודו לקנות נפט רוסי תחת סנקציות, לטווח הקצר רוסיה מאוד נהנית.
כן.
לטווח הארוך זה כבר סיפור אחר, אם היא תאבד את איראן, תלוי איך המלחמה תסיים, בתור בעלת ברית, אבל... נראה
איך המלחמה. זה עוד ימים. דוקטור אילי רטיג, מרצה במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, סידרת לנו את העובדות כמו שצריך בנושא הנפט. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה.
כן, מ-1974 בחזרה לימינו אנו, אם דיברנו על אלה שלא נושאים בנטל ומשתמטים, אז בואו נדבר על אלה שנושאים בנטל, בסדיר, במילואים. והמשפחות שלהם גם כן. בוקר טוב לאגמית גלב, מייסדת ארגון הנפשות הפועלות.
בוקר טוב.
ספרי לנו על הארגון.
אז כמו שאמרת, לא רק החיילים שלנו באמת נושאים בנטל, אני חושבת שגם המשפחות שלהם במשך הרבה מאוד שנים, והארגון שלנו באמת בא לתמוך ולחזק את המשפחות שהולכות למסע ארוך של תמיכה וחיזוק ובאמת תומכות במשרתים לאורך עשרות שנים קדימה.
אז תכף נדבר על הפעולות של הארגון שלכם, אגמית. איך את הגעת לייסד עמותה, ארגון?
אז קודם כל, אני שייכת למשפחות המשרתים כבר הרבה מאוד שנים, בדיוק ככה, בימים האחרונים, עקב הרבה מאוד מלחמות שאנחנו חווים בשנים האחרונות, דווקא חזרתי אחורה. אחי, זו כבר המלחמה השלישית שלו, ובעצם הייתי אחות ללוחם כבר הרבה מאוד שנים, ובעצם גם בשנים האחרונות גייסתי את הילדים שלי, יש לי שני חיילים בבית, אז אני חושבת שגם החוויה האישית המאוד מאוד קשה, וגם הפעילות שלי מאז השבעה לאוקטובר, באמת בקהילה שהקמתי, של אמהות ללוחמים ותומכי לחימה, ופגשתי הרבה מאוד אנשים כמוני שמבינים רגע שהשירות של הילדים שלנו משפיע עלינו בדרכים שלא חשבנו, משפיע על כל מעגלי החיים, באמת באמת מביא אותנו למקום שגם הביחד וגם אנחנו היום צריכים הרבה יותר מענים ממה שהיינו צריכים קודם, והגיע הזמן שתהיה הכרה גם במשפחות, הכרה גם בסבל, בעומס הרגשי וגם במענים. וזה בעצם מה שהביא אותי. אני חושבת שהחוויה האישית שלי, וזה, אתה יודע, אני לוקחת גם את אמא שלי, כן? אמא שלי היא אמא ללוחם כבר 20 שנה. ואף אחד לא חושב על זה שהמשפחה, כשהיא יוצאת לדרך ומגייסת לסדיר, הולכת איתו מסע מאוד מאוד ארוך. וזה, אני חושבת שגם החוויה האישית וגם לפגוש הרבה מאוד אנשים כמוני, וגם המחקר שעשינו עם רופאים, שאמר חד משמעית שהמשפחות סובלות וזקוקות למענים, כל אלה ביחד הביאו אותי להקים ארגון שיתמוך בהם הרבה שנים קדימה, וכולנו נצטרך את זה.
אז תספרי לי קצת על התמיכה, למה שואפים בארגון?
אז בעצם אנחנו החלטנו שאנחנו מתמקדות ברכיבי החוסן הכי משמעותיים לכל משפחה מגויסת, בין אם זה בסדיר, בקרב ובמילואים, דרך אגב גם בצהל וגם בכוחות הביטחון. אני חושבת היום שמשפחות של אנשי משטרה לא
כן.
חובות חוויות מאוד מאוד דומות, בטח מאז 7 לאוקטובר. אז אנחנו באמת החלטנו להתמקד ברכיבי החוסן של משפחה, שזה באמת תוכניות חוסן, שאותן אנחנו מפעילות היום עם הרשויות המקומיות. עולמות של תעסוקה, אני יכולה לספר לך ש במחקר וגם בסקרים שאנחנו עושות, לפחות 20% מהאימהות ללוחמים ותומכי לחימה נפגעו תעסוקתית.
כן.
עקב המלחמה, ירידה בתפקוד, אז גם תעסוקה זה משהו שאנחנו לקחנו על עצמנו לעשות ולהנגיש ולעזור ולחזק. עולמות של מיצוי זכויות וכמובן חינוך, ואני חושבת שבסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על משפחה כזו לאורך זמן, המטרה שלנו היא גם לחזק וגם לעזור לה, בעצם לתפקד באופן הכי מיטבי גם בשגרה אבל גם במלחמה.
אנחנו מדברים גם על החוסן של משפחות. היה לנו אולי יותר קל למשפחות שנותנות ולמשרתים אם היה באמת שוויון וכולם היו נושאים בנטל? עד כמה זה בסוף מפריע לחוסן כשאתה יודע שיש כאלה שהם לא, או שלפחות מהניסיון שלך צריך להתנתק מזה ולהתמקד במה אנחנו יכולים לעשות לעצמנו?
תראה, אני אגיד לך, אני לא חושבת שבסופו של דבר כשאתה חי במדינה הזאת, אתה יכול להתנתק באופן מלא מהעולם הזה של הערכים ושל המוסריות.
כן.
זה כן שאלות שעולות בקרב המשפחות שלנו. גם שאלות פרקטיות דרך אגב, אם היו לי יותר כוחות, האם זה היה מתחלק באופן יותר, בוא נגיד, הגיוני. מצד השני, אני חושבת שיש כעס, תראה, יש כעס, ברור שיש כעס, כי גם אני חושבת שאנחנו שולחים את הילדים שלנו ואת האחים שלנו, את הבעלים שלנו, בלי למצמץ, וברור שיש כעס כזה, ובסופו של דבר יש גם הרבה שאלות מוסריות בקשר לכל מלחמה, אבל אני בטוחה שגם למלחמה הזאת, וזה קולות שעולים. א', ברור שיש כעס, ברור שזה חייב להיות זה, אבל אני חושבת שכרגע חוסן הוא באמת גם מרכיב, יש בו גם מרכיב של אמון. ואתה רוצה לדעת שמי ששולח אותך למלחמה באמת עשה את זה מכל המניעים הכי נכונים וטהורים, והוא גם דואג לך. ואין תחושה שדואגים למשרתים כרגע, ובטח לא למשפחותיו. אני חושבת שזו תחושה מאוד קשה.
כן. עד כמה את מנסה לעורר את הרשויות, פעולה של רשות מקומית לעומת המדינה, בדרך כלל רשות מקומיות, אני אומר בדרך כלל, מתפקדות יותר טוב במצבי חירום וגם בחיבוק שלפעמים צריך, כמו במקרה הזה של משפחות המשרתים.
חד משמעית, אני חושבת שהרשויות הוכיחו מצילת המלחמה שהן גם הרבה יותר קרובות לשטח, מה שאנחנו לא רואים במשרדי ממשלה אחרים. הפעילות שלנו עם הרשויות זה בעצם באה לידי ביטוי בזה שאנחנו מביאות תוכנית חוסן שהיא בנויה ונבדקה מחקרית. אנחנו מנגישות אותה לרשות, ובסוף מה שיוצא ממנה ושהרשות מקבלת נשים שעברו את התוכנית הזאת, זו תוכנית שאנחנו מלוות הרשות שנה, ובסוף הנשים האלה, האימהות האלה, יוצאות כשגרירות חוסן בקהילה, וממשיכות להתנדב ברשות. וכך בעצם אנחנו מייצרות מודל של התנדבות קהילתית עבור משפחות המשרתים, שהיא במעגל פנימי והיא נשארת בתוך הרשות למען הרשות. ואני חושבת שזה מודל מאוד מאוד מעניין, כי זה א' זה קרוב לבית, וזה יכול להיות מפעל בכל עת. ועכשיו סיימנו בדיוק מחזור עם מועצה אזורית לב השרון, וכבר האימהות ללוחמים שסיימו את המחזור הזה יצאו לשטח ועוזרות למשפחות ומשרתים, בדיוק בזמן.
כן, תני לי דוגמה למה עושים שם למשל במועצה אזורית לב השרון.
אז באמת בדיוק סיימנו את התוכנית, את הקורס עצמו, ועכשיו הן ממשיכות ויוצאות לשטח, והן בעצם משמשות אוזן קשבת. כלומר, משפחות של משרתים או אימהות יכולות להתקשר, הן מוצאות אוזן קשבת, הן מוצאות בעצם נשים שקיבלו מאיתנו גם כלים לביסוס, וגם כלים להפנות אותם למענים השונים, אם זה חוות חוסן, אם זה מענים רשותיים וכו'. זאת אומרת, הן גם אוזן קשבת והן גם מחברות למענים. לפעמים בתוך מצוקה, אתה אפילו לא יודע מאיפה להתחיל לחפש. אז הן כבר פועלות בשטח ועושות דברים מאוד מאוד יפים. ואני חושבת שהשיתוף פעולה הזה עם הרשות מאוד משמעותי בהיבט הזה שאנחנו מביאות את הידע והניסיון, והם באמת מטמיעים את זה בתוך הקהילה בשיתוף איתן.
והמימון לפעולות שלכם, מאיפה זה בא?
אז באמת חלק מתרומות. וחלק כמובן מכספי הרשויות, כי יש תקציבים, אבל בהחלט זה לא מכסה הכל. ואנחנו ארגון קטן שעובד כרגע בהתנדבות,
כן.
ועושים הרבה הרבה דברים.
מי שרוצה לתרום מחפש הנפשות הפועלות ברשת, זה מספיק?
כן,
יופי.
מחפש הנפשות הפועלות ברשת. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד קטן חשוב. אנחנו פתחנו לאור מצב החירום מענה חוסן ככה עד הוקים של 3-4 מפגשי חוסן, והשבוע פתחנו קבוצת חוסן לאבות ולוחמים. אני יכולה להגיד לך שזה אחד הדברים המרגשים שקרו לאחרונה, אחרי שאמרו לנו שאבות, גברים, לא יבואו, לא ידברו, לא יגיעו למרחב כזה, והיה מפגש מאוד מאוד מרגש. כמובן עם מנחי גבר, אבל באמת באמת אני חושבת שאנחנו מסתכלות על כל בני המשפחה, אם זה הורים, אחים, בני ובנות זוג ואפילו סבא וסבתא. וזה הקסם של הדבר הזה, רגע להסתכל על כל המעטפת הזאת, תומכת בחייל וגם צריכה באמת את התמיכה הזאת.
אז פועלכם מאוד מבורך, מאוד נחוץ בימים אלה. אנחנו כבר עוברים פה כמה שנים. תרומה בלתי מובנת, אני חושב, על ידי הרבה ממקבלי החלטות, אבל כל כך מוערכת של אלה שמשרתים והמשפחות שעומדות מאחוריהם. אגמית גלב, מייסדת ארגון הנפשות הפועלות, תודה על פועלכם, תודה על השיחה.
תודה רבה,
יורם. שיהיה יום שקט. אמן. טוב, בחזרה לנפש שלנו, לחוסן שלנו ולמצוקות נפשיות, בוקר טוב לדוקטור רוני פשדצקי, מנהלת הקליניקה לפסיכולוגיה במרכז החוסן D5, על שם פרל אלן גורדון, באוניברסיטת רייכמן. בוקר טוב.
בוקר אור.
נתחיל אולי בשאלה על מצוקה נפשית. כולנו בסוג של מצוקה נפשית, נכון?
בוודאי, בטח אחרי השנתיים וחצי האחרונות, כולנו באיזשהו שיבוש של השגרה, ובאיזושהי התמודדות מתמשכת של סטרסורים חיצוניים, כל אחד מתמודד עם זה טיפה אחרת, רמות המצוקה הן משתנות בהתאם לסטטוס, בהתאם לחוויות שנאלצנו להתמודד איתם בשנתיים וחצי האלה, אבל בוודאי שכולנו מושפעים מהמצב.
ויש את אלה שמושפעים יותר והם במצוקה יותר קשה, והשאלה היא איך בכלל ברעש הזה שנמצא סביב שכולם במצוקה, איך מזהים את אלה שבאמת במצוקה?
נכון, זה באמת לפעמים מאוד מורכב ומאוד קשה, ואתה ממש צודק שיש משהו גם במצבי חירום, שכולנו, משהו במערכת העצבית שלנו ובמוח שלנו, הרבה הרבה יותר מופעל, אז הרבה יותר קל לפספס, וגם היכולת שלנו לקלוט מידע חירומי היא מינימלית. לכן אנחנו במרכז 5D מנסים לייצר איזושהי שגרה שלא הייתה בשנתיים וחצי האלה, קודם כל של איזשהו היכרות והבנה עם התכנים האלה, גם כשאנחנו לא כולנו בסטרס ומופעלים, כי כל מה שאני אגיד עכשיו וכל הטיפים של הזיהוי הם אפקטיביים, אבל במידה פחותה במצב הנוכחי, כשאנחנו לא ישנים וכשיש אזעקות.
כן.
ובאמת אפשר עדיין לשים לב, קודם כל יש את אלה שהם באמת יותר מועדים למצוקה, ואלה אנשים או אנשים בגיל השלישי שהם יותר אולי בודדים, או הורים לילדים קטנים שעכשיו מתמודדים עם איזשהו ניסיון לג'נגל בין הדרישות החיצוניות של לעמוד עדיין ביעדים בעבודה, אבל יש ילדים בבית שצריך לתת להם מענה, כשהילדים עצמם גם הם עם עוצמות ואולי חרדות. ובאמת אני חושבת שקודם כל כאילו חשוב להיות באיזושהי רגישות, קודם כל לעצמנו, לשים לב עלינו, האם אנחנו מזהים שאנחנו יותר עצבניים או פחות בתקשורת עם אנשים, או פחות אוכלים, פחות זזים, ושוב, כל מה שאני אומרת, אני מתארת לעצמי שזה כנראה מאפיין לא מעט,
נכון.
לא מעט מהאנשים כרגע. ואז באמת חשוב לראות איך אפשר לייצר לעצמנו ממש דברים קטנים שיעזרו לנו ממש לשאת את היום-יום ואת השגרה הנוכחית, שהיא באמת שגרה מוזרה ומשובשת.
אז תגלי לנו באמת מה אפשר לעשות ואיזה עצות את יכולה לתת, בכל זאת הכלים למי שמאזין עכשיו לשיחה שאומר בוא נעבור את הדבר הזה. שיגמר מתי שיגמר.
ממש, אז אני חושבת שקודם כל זה באמת רגע להגיד שזה באמת מצב לא נורמלי, אז כל אחד ואיכשהו מתמודד עם זה, רגע להיות גם באיזו סלחנות ואיזושהי חמלה, ועם הילדים יותר מדי בטלוויזיה כרגע או במסכים, כאילו קצת כזה להוריד ברמת הדרישות שלנו מעצמנו, כי לפעמים זה גורם שממש מוסיף מתח, הביקורת העצמית שלנו. אז זו דרך אחת, רגע להגיד, אני כרגע מסתכלת או מחלקת את היום שלי למקטעים קטנים, אני לא מסתכלת לא על כל השבוע, בטח לא עד פסח, אני מסתכלת ממש בשעה הקרובה מה אני יכולה לעשות בבית שלי, עבור עצמי, עבור הקרובים אליי, משהו אחד שיהיה לי נחמד, שיהיה לי נעים. זה חשוב מאוד, ככה אנחנו, החמישה ממדים שאנחנו מדברים עליהם, זה באמת הממדים של גוף, נפש, רוח, טבע וקהילה. אז בואו נראה איך אפשר כזה למצוא כל מיני פעילויות קטנות שמשבצות את הדברים האלה. אז גוף זה באמת רגע להזיז את עצמנו, משהו במערכת הפיזיולוגית, ברגע שאנחנו בתנועה, וזה לא אומר שעכשיו אני צריכה לצאת לריצה של שעה, כשאין לי שום אנרגיות ושום כוח ושום יכולת לקום כרגע מהמיטה. אז זה באמת למצוא את הדברים הקטנים שיכולים לעזור לי. גם אם זה לתאם או לשריין עם חברה, ששתינו ביחד מנסות לעזור אחת לשנייה במחויבות ההדדית הזאת, לעשות סיבוב מסביב כזה לשכונה. וממש להוריד את זה לקרקע, לפעילויות שהן קטנות. דבר נוסף זה באמת רגע גם לחגוג הצלחות קטנות כאלה. אם בדרך כלל קשה לקום ולהתלבש, ורוב היום אני מעבירה בפיג'מה, אם היום קמתי והצלחתי שנייה להתלבש, ושוב אנחנו מדברים על באמת רצף כזה של מצוקה, בין כאלה שממש קשה להם לקום מהמיטה, בין כאלה שלגמרי מתפקדים, אבל יש דברים שהם לא עושים כמו פעם. אז באמת שכל אחד אינדיבידואלית ישים לב ויסמן משהו אחד שהוא הצליח לעשות היום, שהיה לו קשה, או שהוא לא חשב שהוא יוכל לעשות. דבר נוסף זה באמת רגע, אם אנחנו הולכים לעולמות של של הרוח, זה רגע לחפש, רוח זה לאו דווקא רק אמונה שהיא אמונה דתית, יש אנשים עם אמונה דתית שזה מאוד עוזר להם, אבל אני יכולה להאמין בכל מיני דברים, וזה רגע עניין של ערכים, כזה לקום ולהגיד מי הבן אדם שאני בוחרת להיות היום, מי הבן אדם שהייתי רוצה להיות, וזה יכול להיות אפילו להתחיל בחיוך במקולת לקופאית, או בלהגיד מילה טובה לשכנה. וזה כבר משהו שיכול לגרום לאנשים להרגיש גם תחושת מסוגלות וגם יותר טוב עם עצמם, כי כרגע באמת האנרגיות הן מאוד מאוד ירודות, ואנחנו גם רואים בסבב הזה שאנשים, they fed up, זהו, עייפות החומר ובצדק כבר נותנת את אותותיה, ואנחנו קצת כמו שהמחשב נכנס לסייף מוד, אנשים, האנרגיה שלהם מאוד מאוד מצומצמת. והדרישות של המציאות לנסות ולהמשיך ולתפקד כאילו הכל כרגיל, זה חלק מהגורמים שמגבירים את המצוקה. אז באמת לעשות פעילויות שהן משמרות אנרגיה, שהן קטנות, שהן יכולות לעשות טוב, וגם אם לא הצלחתי, להיות באיזושהי סלחנות כלפי עצמי.
כשאת מדברת על טבע, במימד של הטבע, אנחנו קצת יותר מוגבלים במגבלות שיש לנו.
נכון, אבל זה באמת, בגלל זה אני אומרת, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים להוריד את זה לממדים שהם יותר קטנים, ואפילו אם זה להחליט שאני מסתכלת מהחלון על העץ, וככה נותנת לעצמי 5 דקות שאני יושבת ככה עם החלון פתוח, ונותנת לרוח או לקרני השמש רגע לשטוף אותי, אם אני יכולה כן אפילו לרדת מהבית, ושוב זה באמת לא לכל אחד יש את הפריבילגיה הזאת, אבל לרדת מהבית ולהחליט שכל יום או כל שבוע אני שולחת בקבוצה המשפחתית תמונה אחת של פרח, של ציפור, של עץ, כאילו לייצר לעצמי איזשהו חיבור לטבע. הרבה פעמים באמת מדברים על החשיבות לגוף שלנו ולמערכת העצבית שלנו, של מה שנקרא קרקוע. כן. רגע להתחבר בחזרה לאדמה.
זה ממש להוריד את הנעליים, דוקטור רוני פשטצקי? זה להוריד את הנעליים?
לגמרי, להוריד את הנעליים, ללכת רגע יחסים. הרבה פעמים אנשים כשהם חוטפים התקף חרדה, מה שעוזר להם, למרות שזה לפעמים אולי נשמע מוזר מהצד, שנייה להישכב על הרצפה, להרגיש ממש את הקרקע, להרגיש את הגוף, שנייה שהוא מעוגן ברצפה, זה מסמן למוח שלי איזשהו ויסות, אוקיי? זה קצת מרגיע את המערכת הסימפתטית שלי שהיא מופעלת. אז באמת, וגם הטבע, היכולת שלנו היא לא רק לשהות בטבע, שזה מאוד עוזר, ויש מחקרים שמוכיחים את הדבר הזה, אלא זה גם ללמוד מהטבע, מההתחדשות של הטבע, מזה שהוא עומד מול כל מיני איתנים ושורד את הדבר הזה. אז גם מתוך הלמידה הזאת, ודבר נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב בממדים שלנו, זה באמת הממד של קהילה.
כן.
של השייכות. כי באמת, הרבה פעמים, ברגעים של המצוקה, אנחנו נרגיש המחשבה האוטומטית שאנחנו לבד, שלא יבינו אותנו, שרק אנחנו מתפרצים עכשיו בבית, או שרק אנחנו ממש ממש עצובים או עצבניים, ויש משהו ברגע בחיבור של אדם לאדם, שהוא מאוד מאוד מסייע, ואפילו הדבר של רגע לעזור למישהו. כאילו כשאני בוחרת משהו אחד של לעזור למישהו אחר, אני בעצם יצאתי נתרמת בעצמי, כי אני מרגישה איזושהי תחושה שיש לי משמעות, ושגם בתוך התקופה הקשה הזאת יכולתי לעשות משהו בשביל מישהו אחר. ושוב, לפעמים אני ארגיש שאין לי בכלל את הכוחות לעשות את הדבר הזה, אבל אז אם אני ארים טלפון לדודה שהיא ערירית אולי או מבוגרת, וישאל אותה מה שלומה, יכול להיות שכבר זה יגרום לי להרגיש שעשיתי משהו בשביל מישהו אחר, ושיש לי מה לתת.
כן.
וזה יכול לספק עוד אנרגיה למערכת.
שבעצם חמשת הממדים האלה, בעצם ממדים שהם נכונים לזמן שגרה גם כן מבחינת החוסן שלנו, אבל כמובן ביתר סט הם רלוונטיים עכשיו, אם אני מבין נכון.
בוודאי, בוודאי, ובאמת שוב, הם יותר אפקטיביים כשאפשר לתרגל אותם ולרכוש אותם ולחיות אותם בזמן שגרה, כי אז בזמן חירום זה כבר אוטומטי. כבר אני יודעת מי הקשרים שלי שאני פונה אליהם שעושים לי יותר טוב ושעוזרים לי, ואני כבר, יש לי איזה הרגל כזה של לצאת להליכה בטבע, ואז אני גם מניעה את הגוף וגם מקבלת קצת ככה מההיבט של הטבע למערכת העצבית שלי. ואם אני יודעת לשתף ולדבר, או לדעת אפילו לשיים את הרגשות שלי, לתת שם למה אני מרגישה, גם אם אני לא בטוח יודעת מה אני מרגישה, אבל אני מדברת עם חברה, והיא אומרת, וואו, אני נורא מתוסכלת, אז אני אומרת, האמת, מה שאת מתארת, גם אני מרגישה ככה, עצם זה שנתתי לזה שם, כבר במוח שלי, זה עשה איזשהו שינוי בעיבוד, וזה כבר מפחית אצלי את רמות המתח והחרדה.
אנשים,
רגע שנתתי שם.
אנשים כמוני שלוקים בהומור שחור, וזה עוזר לנו, את יודעת, את מדברת נגיד על טבע ולהשתתח על הרצפה, אני אומר איזה כיף, כאילו באמת בדרך כשיש הזקה אני משתתח על הרצפה, זה מנגנון שהוא באמת עוזר הומור שחור, או שאולי הוא דווקא כלפי הסביבה יכול להיות מטריד?
הומור זה מנגנון נהדר, אוקיי? הומור זה לגמרי חלק מהאלמנטים של החוסן שלנו, זה לקחת, זה מנגנון הגנה מאוד גבוה. אוקיי? הבעיה היא שבאמת, אחד, לא כולם יבינו את ההומור שלך אולי, אבל לצחוק על הדברים זה לגמרי עושה להם איזשהו שינוי בתפיסה ובפרספקטיבה. בסוף, אירוע שהוא סטרסורי, הוא מושפע גם מאיך שאני מפרשת אותו, מאיך שאני תופסת אותו. אם אני אגיד, וואו, ועוד הפעם, ואכלנו אותה, וזה לא ייגמר לעולם, כבר איך שאני אומרת את זה, הייאוש מתפשט אצלי בגוף. אם אני אומרת, וואו, תראו מה עברנו בשנתיים וחצי האלה, איזה עם מטורף, ואנחנו עדיין יוצאים לבתי קפה, ועדיין, כאילו, יש בזה גם, כאילו, גם להתבונן על זה בהשתאות, אוקיי? יש בזה משהו שהוא יכול לחזק.
הסברת נהדר.
תודה, תודה. אני רק אסיים בעוד משהו אחד, אני אגיד בסוף, השאלה היא, יש דברים שהם לא בשליטתי, לא בשליטתי מתי יהיו הזקות ואיפה הם יהיו, וזה לא בשליטתי, אבל כל משהו בשליטתי, גם אם הוא קטן והוא ברדיוס הקטן שלי, כל עוד שם אני יכולה לעשות את העבודה, זה מה שנותן לי את חוויית המסוגלות והשליטה, ומרגיע את המצוקה הרגשית שלי, ויכול להפחית אותה. וגם אם לא תמיד הצלחתי לשלוט במה שתכננתי או לבנות את היום בהתאם, אם אני יכולה להגיד, אוקיי, מחר יום חדש ואני אנסה שוב, זה יכול לעזור.
תראי מה זה, בשיחה של 12 דקות עזרת לנו מאוד, באמת באמת, וגם הבנתי מדוע למרכז החוסן שלכם קוראים 5D. אז דוקטור רוני פשדצקי, מנהלת הקליניקה לפסיכולוגיה במרכז החוסן 5D באוניברסיטת רייכמן, באמת באמת תודה על התובנות. אני רשמתי הכל.
תודה רבה, ומוזיקה זה כלי נהדר, אז שתמשיך להנעים את זמננו עם מוזיקה מרימה.
תודה רבה, כמה שאת צודק. תוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מיד אחרינו הנבחרים, עם יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, וגם יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. זה הזמן להודות לשובל הלל, טכנאי השידור, על ההפקה פה איתנו אור פרץ. עמל בתרח על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בעריכת הלל אבומוביץ'. אני אורם מוקדי, נפרד מכם בסוג של אסקפיזם, נקווה שלמדנו משהו. מהשיחה האחרונה שלנו בתוכנית, שיהיה לנו רק ימים שקטים.